אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
אמנדה גורמן היממה את העולם כאשר הקריאה שיר שכתבה בעת טקס השבעת הנשיא ביידן, אך טבעי היה שרגע כזה של משוררת שחורה צעירה רק בת 23 שזוכה להגיע למעמד כזה יגרום לכך שהעולם כולו ירצה לתרגם את יצירתה. וכך באמת היה גם בהולנד, שם מריקה לוקס ריינוולד, שאך זכו בפרס הבוקר הבינלאומי על ספרם The Discomfort of Evening, הודיעו שיתרגמו את עבודתה של גורמן להולנדית. אבל ימים ספורים חלפו, ועכשיו הם מודיעים שהם פורשים מהפרויקט. מדוע? בגלל תגובת נגד ציבורית, שטענה שאת גורמן השחורה, שהאומנות שלה היא spoken word, צריכה לתרגם אישה שחורה, שהאומנות שלה היא spoken word. האם עד לשם הגענו בהקצנה הפרוגרסיבית? קלט פרס בוקר שמגדירה עצמה בין מגדרים, שמתייחסת אל עצמה בגוף שלישי רבים, שמתם לב שגם אני הצגתי אותה בלשון רבים, גם היא כבר לא יכולה לתרגם שירה של משוררת אחרת, רק כי היא איננה באותו הצבע. נדבר על כך. הדוקטור ורד אריאל נערי, חוקרת ספרות ועורכת ספרותית של פואטרי סלאם ישראל, נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
ולצידך אהובנו, השחקן ואומן הספוקן וורד, יוסי צברי. שלום יוסי.
בוקר טוב, אהובי, מה זה אהובנו, יאללה, בוקר טוב, ורד.
בלשון רבים קראתי לך, זה מפאת הכבוד. אני רוצה להתחיל איתך דווקא יוסי, ואני רוצה לטעון דבר מה. כאשר יתרגמו אותך להולנדית, אני אבקש שהמתרגם יהיה גבר הומו. תימני ושמאלני שרוצה שביבי ילך הביתה.
בהצלחה עם זה.
בדיוק. איך נמצא אחד כזה בהולנד?
בדיוק. אני חושב שאנחנו נעלה חרס בידינו, ואז לא יתרגמו אותי להולנדית, ואני בא, מה שנקרא. תשמע,
אוקיי.
אני...
אז בוא נאמר משהו את... עקרוני על הדבר הזה בעיניך.
תראה, אני שמעתי את הפתיח שלך, ואני... אני חושב, באמת, האם אנחנו צריכים, זאת אומרת, צריך לחלק את התשובה לשניים. זה שהזהות של המתרגם חייבת להיות כאילו בדיוק מאותו המגדר, מאותו הגזע, מאותו המין, פה אני חושב שאני לא ממש מסכים. לעומת זאת, שאכן זה יהיה משורר של spoken word, שזה יהיה מישהו שבא מאותו מרחב אומנותי, שבא מאותו, לפחות...
לא, זה, את, על זה נדבר עשור. בעוד רגע ברשותך יוסי, על זה נפתח עוד רגע את המניפה. אבל אמור משהו על הנטייה שאומרת היום בשיח הזהויות התרבותי, שאומר אנשים שמתרגמים צריכים להבין את הנפש, לא רק את המילים. ואם את אישה לבנה שמגדירה עצמה בלשון רבים, את לא יכולה להבין את הנפש של בחורה צעירה אמריקנית בת 23 כשהיא שחורה.
הבט, אז אני חושב שבתנועת המטוטלת הזאת של פוליטיקת הזהויות, אני חושב שיש איזושהי באמת, לעתים יש איזושהי הליכה לאיזשהו צד אולי קיצוני מדי. זאת אומרת, בתוך הניסיון הזה באמת לתת לכל אחד את המקום שלו, ובשיח הפרוגרסיבי כמו שאתה קראת לו, יכול להיות שאנחנו עושים צעד אחד יותר מדי, אבל אני חושב שבאבולוציה של הדבר הזה, זה אולי צעד שהוא הכרחי, כדי שנוכל אחר כך לחזור לאיזשהו אמצע, ולאיזושהי מסוגלות לראות את האחר, גם אם אני לא מבין אותו, אז להיות מסוגל לקבל אותו. אני חושב שהצעד הזה אולי צעד הכרחי, ואני חושב שאולי הוא עדיף מאשר לתת תחושות...
מאשר להתעלם מזה לגמרי.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
עכשיו, אני רוצה רגע לפתוח... אני רוצה רגע לפתוח סוגריים. כאשר אנחנו עסקנו, יוסי, כאן בתוכנית אצלנו, בשיר של אמנדה גורמן, כאשר הקריאה אותו בטקס ההשבעה של ביידן, גם אנחנו לתוכנית קיבלנו תגובות על כך שהמבקר שבחרנו היה מבקר גבר. ומעצם היותו מבקר גבר, מבקר שירה גבר, הוא לא יכול לבקר את שירה של אישה, בטח כשהיא אישה צעירה שחורה. האם זה נכון בעיניך?
אז שוב, אתה יודע, זה עניין של מינונים. אמנדה גורמן, ממה שאני קראתי עליה, היא גם בת לאם יחידנית. אז אם אנחנו גם צריכים עכשיו למצוא מישהו שגדל בבית שאם יחידנית, כדי שהוא יוכל להבין את החוויה של אמנדה במהלך הכתיבה של השיר שלה, הרי היא לא הזכירה את העובדה שהיא בת לאם יחידנית. אז האם, אבל האם זה חלק מסל ה... חוויות שאיתו היא באה,
כמובן, כמובן.
אז אנחנו עכשיו צריכים למצוא מתרגם שגדל עם אם בלבד ולא היה לו אב. אתה מבין, אני חושב שוב שיש כאן איזשהו, זה עניין של מינון. במובן של המגדר, אתה יודע מה, יכול להיות שכן, יכול להיות שצריך למצוא אישה שיכולה להבין את החוויה שבלגדול תחת, אתה יודע, בדיכוי שנשים גדלו בו. מצד שני, אתה מדבר עם מישהו שכתב לא מעט על הטרדות מיניות, ובצר לי מעולה, או להפך, אולי אני שמח לומר שמעולם לא הוטרדתי מינית. האם זה אומר שאני לא יכול לדבר מתוך, או אתה יודע, לעמוד בסולידריות עם אנשים שחוו כזאת חוויה ולדבר על זה? אני חושב שזה יגביל אותי מאוד. זה אומר שאני כאילו צריך לדבר רק בתוך הפריזמה של, כמו שאמרת, גבר תימני, יהודי, הומו, אתה יודע, שגדל במקום מסוים, ויש לו דעות פוליטיות מסוימות. אני חושב שזה קצת מצר אותי.
זה מצמצם את כולנו. אוקיי, בואו נשים רגע נקודה ברשותך. אעבור אלייך, דוקטור ורד אריאל נערי, תודה רבה שאת נמצאת איתנו, ואני רוצה לפתוח את המניפה יחד איתך. ואולי כאן, אולי כאן אני מסכים, היא הרי משוררת ספוקן, ואומנות הספוקן היא דבר מאוד מאוד מסוים, ואי אפשר לקחת מתרגמת שזה לא פרי לחמם כדי שיעביר באמת את חוויית היצירה.
אז ככה, אני רוצה, אני מיד אענה לשאלה שלך, אבל אני כן חושבת שצריך להתחיל קצת אחרת, כי כשביקשו מריינוולד לא לתרגם אחרי הביקורת, היא אמרה שהיא גם בהלם מהמחאה והיא גם מבינה אותה. וזה נורא משקף את המורכבות של השאלה. זאת אומרת, יש כאן שני נושאים. מי ראוי שיתרגם יצירה ספרותית בעיקר שירה ובעיקר spoken word? ואחר כך, האם ברוח הזמן, האם המקצועיות של המתרגם היא תנאי מספיק או בכלל הכרחי? אז אני חוזרת לשאלה שלך מבחינת ה-spoken word. לי לפחות ברור שבראש ובראשונה ומתוך כבוד ליצירה של אמנדה גורמן או של כל יוצר שמחליטים לתרגם, צריך שהמתרגם יהיה מצוין, שהוא מבין טוב את השפות והרבדים, גם של שפת המקור וגם של שפת היעד, וזה נמדד בפרמטרים מקצועיים. עכשיו, מתרגם מקצועי אמור להיות מסוגל לתרגם טוב כל יצירה אם הוא רגיש למאפיינים המיוחדים שלה. עכשיו, בשירה מדוברת, אני אפילו רואה כפל בצורך לתרגם, שאני הרגשתי אותו כשאנחנו ערכנו את האנתולוגיה בקול רם של פואטרי סלאם ישראל, איך מעבירים את השיר מעברית, כן? מעברית של הבמה לעברית של הדף. זאת הייתה שאלה שהתמודדתי איתה. עכשיו פה לא רק שצריך להעביר מהבמה לדף, אלא צריך גם להעביר שפה. אבל כאן אני חוזרת למקצועיות של מתרגם. יש מתרגמים שמחליטים להתמקד בז'אנר מסוים, אבל יש מתרגמים סופר מקצועיים ומוכשרים, עם רגישויות והיכרות תרבותית, היסטורית, שיכולים לעשות יופי של עבודה. זה המקצועיות של המתרגם.
טובים או לא טובים? זה מה שאת אומרת לי, הדוקטור אריאל נערי.
פרמטרים מקצועיים, כן. האיכות של המתרגם. אבל כאן, כן.
אפשר לנחש שאם המדוברת זכתה בפרס הבוקר הבינלאומי, והם גם משוררת וגם כותבת, אפשר להניח שהפרמטרים המקצועיים קיימים שם.
לחלוטין, ולא רק זה, אלא כשהודיעו לאמנדה גורמן מי נבחרה לתרגם אותה, היא הייתה מאוד גאה ושמחה, כי הביאו מישהי שהיא מעריכה. ולא רק זאת, מריקה לוקס ריינוולד היא, הוא, הם, הם משוררת או משורר עם רקע מאוד מאוד מעניין ועם מצוקה חברתית, ומצחיק אפילו לחשוב, בואו נגיד, אם מריקה הייתה, היו שחורה, הולנדית, האם היא יכלה לשקף באמת את החוויה של צעירה שחורה מארצות הברית? רק בגלל שהיא
גם
שחורה?
שאלה, גם שאלה, נכון, לרדד, נכון.
זה לרדד את הדיון, ולא רק זה, זה גם לחסום את ה... זה איזושהי אפילו השתקה של קולות, כי אם אנחנו מקבילים רק לאיזשהו שכפול של הדמות שאנחנו רוצים להביא את היצירה שלה, אנחנו בעצם יכולים להרחיב גם את העיקרון ולשאול, האם רק מישהו קרוב ביותר למושא שבו הוא מטפל במרכאות, קשיר לטפל בו, זה נכון לתרגום?
זאת אומרת, את בעצם אומרת לי ורד, שככל שרצינו לפתוח, צמצמנו.
לדעתי כן, תחשוב, פסיכולוג גבר יכול לדבר עם אישה, משורר קווירי יכול להיות מתורגם על ידי סטרייט או ההפך,
זו תמיד שאלה, דרך אגב, בעולם הקולנוע ורד, אנחנו שומעים בשנה האחרונה קולות שאומרים, קולות קווירים שאומרים, תפסיקו להביא סטרייטים שישחקו אותנו. גם זו מחאה שקיימת.
נכון, היום חיים טופול היה משחק את סלח שבתי?
אני מקווה שלא.
אוקיי, אז בגלל זה, זאת בדיוק...
אולי אני מקווה גם שהסרט לא היה קם בכלל, אבל זה כבר דיון אחר.
אוקיי, אז אנחנו יכולים להסכים על העיקרון החשוב, שצריך לפתוח הזדמנויות ליותר גיוון, ושיש קבוצות שיש להן פחות אפשרויות, ואולי באמת צעירות שחורות, לא אולי, צעירות שחורות יותר קשה להן. אבל בין זה לבין להשתיק גם קולות אחרים, וללכת על, 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 על שיקול הגיוני. זה לא שהביאו סתם מישהי, הביאו מישהי מאוד ראויה, שבאמת, הסיפור שלה הוא אפילו עצוב, זאת אומרת, כאילו היא גדלה בכפר, היא עברה התעללות והתנכלויות בגלל החוסר זהות המיני המובהק שלה, היא איבדה אח כשהייתה בת שלו, זאת אומרת, היא חוותה דברים, היא לא...
ועל כל זה היא זכתה בבוקר, צריך לומר, כן, 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 כל סיפורה מגיע בספר הזה.
גורמן, אם תרצה, היא ארצות הברית הראשונה, היא פריבילגית, כן,
כן,
היא
כן,
לבדה
כן.
בהרווארד, היא מצטיינת, כן. היא כאילו...
מפורסמת בעולם כולו. טוב, נשים נקודה ברשותך, דוקטור ורד אריאל נערי, נעבור אליך לסיום יוסי, תקריא לי משהו משלך, אם אתה כבר אצלי באוזן, לא אוכל שלא ליהנות מהשירה שלך.
אני פשוט עדיין נפעם מהלקיחה של ורד את התזה המופרכת של אבישי בן חיים, להפוך אותה
לאמריקה. לאמריקה. קדימה יוסי.
אז אני, יש לי את השיר המפורסם שכתבתי די בזמן, שהוא גם כאילו מדבר על זה שהוא מתח בין שחור ללבן, אבל השחור והלבן שלנו בארץ, מה שבאמת, tap into what you said just now, שזה לא יכול לעבור תרגום מאנגלית בעיניי, בטח לא לדברים לאנגלית של שחורים ולבנים. תמיד רציתי להיות אשכנזי. אני אבחר דווקא קטע מתוך אמצע השיר ברשותך.
בבקשה, יוסי.
ושמדבר דווקא על הבחור שרצה להיות מזרחי, אז... יום אחד מבלי משים פגשתי בקראי בחור מקסים העונר שם גיא שנולד בבית אשכנזי למדי אך הרגיש שבתוכו מסתתר מרוקאי וכשהוא היה ילד חשבו שיש לו נזק מוחי כי הוא תמיד רצה להיות מזרחי מזרחי זה פלפל, זה חיבור לאדמה, מזרחי זה פרא אציל, זאת משפחה חמה, זה אלף לילה ולילה, זה אוכל מטובלן, זאת הססגוניות של המגרב, לא ארנובו מיושן. מזרחי זה רבי שלום שבזי, זה סמי שלום שטרית, מזרחי זה הרמב״ם, זאת הברירה הטבעית, זה לב שהדם בו בוער, זה להט יוקד, זה ליבידו סוער, זה האדם המורד. גיא גילה לי שתמיד הוא הרגיש חנוק, כמו שד בתוך בקבוק, ושמדי פעם מתעורר בצורך עצום באיזו מנת קוסקוס או מפרום. וכבר בינקות, הוא חש שיש כאן טעות, ושהוא מין עיוות של הטבע, נשמה שחורה כלואה בגוף בלי צבע. עוד הוסיפה אומלל שזה נורא חבל, שדווקא בחלקו נפל להיוולד בלי חוש קצב בכלל. הוא הפך מבולבל יותר ויותר, מביט במראה מנסה לאתר את המזרחי בתוכו, שאי שם מסתתר. עכשיו נראה אותך מתרגם את זה לאנגלית.
אז רק אומר ברשותך, יוסי, if you are listening to us and you are Jewish, Yemenite, gay and lefty, you can call us if you want to translate יוסי צברי סונג. נודה לשניכם, הדוקטור ורד אריאל נערי ויוסי צברי. תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר. ועכשיו, let's talk about sex baby. נדמה שהשפה העברית, אולי זה נכון, אולי כך הורגלנו לחשוב, לא מסתדרת עם מין. אולי אפילו עם אירוטיקה היא איננה מסתדרת. זה מביך, זה מצמצם, נדמה לך שאתה צריך לקרוא את זה כשהאורות חשוכים ואיש לא נמצא בסביבה. אולי זו שפת הקודש שלא מוכנה שיעשו בה שימוש מיני, או אולי זה כמו שאמרה קורין אלעל, בזאת לא חוכמה לומר ז'תם, בעברית זה פשוט נשמע קצת יותר מחייב. עכשיו תיקון נעשה, אנתולוגיה חדשה בהוצאת 9 נשמות, סקס. 26 סיפורים של כותבים נהדרים, מתהילה חכימי דרך מעיין איתן, תמר מורסלה, משה צור גלוזמן, אוריאל קון ורבים רבים אחרים. אז בואו, let's talk about sex. שלום לג'וליה פרמנטו צייזלר, סופרת ומי שערכה לצידו של אוריאל קון את האנתולוגיה. בוקר טוב ג'וליה.
היי, בוקר טוב.
אנחנו נעשה את זה בעברית, למרות המבוכה.
אין מבוכה, מבחינתי אין מבוכה בכלל.
יש, אני כבר מת עוד לפני שהתחלתי לדבר. ונצרף לשיחה את חברתנו, קלת פרס ספיר, הסופרת אילנה ברנשטיין, שסיפור שלה מתפרסם באנתולוגיה. שלום אילנה.
שלום וברכה, בוקר טוב, כמה נחמד לדבר על סקס על הבוקר.
על הבוקר, אני לא יודע איך אתם שתיכן כל כך רגועות, אני כולי אדום, אולי שומעים את זה בקול שלי. אוקיי, בוא ננסה להתחיל. אילנה, אני רוצה להתחיל איתך עם הסיפור שלך, הולוגרמה. הווגינה המשועממת שלי התמתחה בהתפנקות אחרי שנים של חוסר שימוש. בבת אחת התחשק לי להיכנס איתו למיטה, בלי עבר, בלי עתיד, כאן ועכשיו. אני לא חושבת שאי פעם עשיתי את זה. תהיתי כיצד יגיב אם מראה לו תמונה של הנכדה החדשה שלי. נו, גם אתן צוחקות. אילנה, האם
כתיבה...
אוקיי, אם ככה אז בסדר. אילנה, זו לא פעם ראשונה שאת כותבת על מין, ואני טועה, לפני שאני אכנס אל הכתיבה שלך, האם השפה העברית בעינייך מוכנה שיכתבו את הסקס?
אני חושבת שבמקרה זה צריך לכפות על השפה, אני לא בטוחה שהיא לגמרי מוכנה, אבל זה מפני שבאמת לא נעשה שימוש רב בכתיבה בעברית על סקס. אני חושבת שזה לא רק השפה, זה גם התוכן. זאת אומרת, השפה היא בעיה, נכון, שאין לנו, אין מן המוכן, אין מספיק מילים. שוב, אני לא יודעת, אני כתבתי בפייסבוק, בפוסט, שאני ישישת הקובץ נדמה לי. אז יכול להיות שאני יכולה, יש לי מבט אולי קצת יותר רחב, אני לא יודעת, אנשים צעירים מדברים ודאי אחרת ממני. אני לא מתיימרת לדעת מה נעשה בחדרי מיטות של אנשים, של בני נוער, או של אנשים בשנות ה-20 או ה-30. אבל אני על קו התפר שבין הדור הקודם, שקדם לי, של ההיפים, זאת אומרת שאנחנו כבר חיינו, נאמר, אז עדיין לחיות בחטא, כאשר גרנו יחד, כלומר, זוגות צעירים, אבל עדיין היינו אומרים למשל לשכב. כאשר הפועל לשכב הוא דווקא מקראי, והוא לא בקונוטציה טובה, מפני שמדובר על משכב שהוא בעצם סוג של אונס, של שכם בן חמור עם דינה, בת של יעקב, ובכל זאת זה הפועל שאימצנו. לקח לנו זמן להגיד, אני לא יודעת אם מותר להגיד את זה בכל רם, אבל להגיד להזדיין, זה לקח לנו, לדור שלי, היינו צריכים באופן מלאכותי להגיד את זה, לאמץ את השפה הזאת. אני לא מדברת בספרות, אני מדברת בחיים.
בחיים עצמם ובספרות, כשאת יושבת עם עצמך בחדר שלך, ואת תוהה איך את מעבירה את המיטה שלך אל הדף,
אז באמת, כאשר כתבתי על מין, בספרים שלי, בדרך כלל אלה היו חוויות קשות ולא סקס במובן החיובי והטוב. ואני חושב שהסיפור הזה, ההזמנה הזאת של ג'וליה ושל אוריאל, קסמה לי מאוד, מפני שמיד עלה על דעתי שאני רוצה לכתוב סקס טוב. יש כל כך הרבה סקס רע עכשיו, כל כך הרבה, זה לא סקס, זה פשוט הטרדות מיניות ואונס ופגיעות. וחשבתי ש אם מסתכלים על מה שקורה, נגיד, באתרים, אז עשיתי מין רפרוף קל כזה, האם סקס זה דבר טוב, שאלתי את גוגל, ובראשית, אפילו בראשית המילניום, בראשית המילניום נאמר שזה נהדר, שזה בריא, שזה מחזק את הלב, את מחזור הדם, ועכשיו אני... עכשיו, מה שהם כותבים, הם מומחים למין, מזהירים כי סקס יומיומי עלול להוביל לדיכאונות, להתמכרות ולהפרעת אישיות היסטוריונית, שאם לא ידעתם, זה התנהגות דרמטית ומשתנת עם מרכיב סקסואלי פתייני, לעתים פרובוקטיבי מבחינה מינית. אתם כל הזמן שולטים לנו בחיי הסקס.
אני עכשיו צוחק, אילנה, כי אני תמיד דמיינתי את חיפושי הגוגל של סופרות וסופרים מסוגך. יום אחד ייכנסו שוטרים וימצאו שם כותרת איך רוצחים את השכנה בצורה הטובה ביותר במקרה התאמות. טוב, אני רוצה רגע להתייחס, ג'וליה, לדברים שאילנה אמרה עכשיו, וזה גם משהו שאני חוויתי במהלך קריאת האנתולוגיה המעניינת שלכם. אני רציתי ספר על סקס, אני רציתי פן, אני רציתי כיף, ונדמה שיותר ויותר סופרות וסופרים הביאו באנתולוגיה הזו פן פחות נעים של מעשי האהבה.
נכון, גם אני רציתי יותר סקס פוזיטיבי, יותר יותר פן, יותר תיאורים של, בוא נאמר, שוקה, והסיפורים שקיבלנו, פנינו באמת לסופרות ולסופרים שאנחנו אוהבים. אגב, פנינו להרבה יותר כותבים מאלה שנכנסו לאנתולוגיה, בקיוע שכמות הסירובים שקיבלנו הייתה בלתי התוארת. לא בגלל שהם לא רצו להשתתף, אלא בגלל שאני לא כותב על סקס, זה לא הנושא שלי, אני לא יכולה להתמודד עם זה. ואז הגיעו הסיפורים אחד, 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 וראינו שאלמנטים של אלימות, של טראומה, של קונוטציות, של יחסים בין המשפחה, היו מאוד מאוד רווחות. וזאת הייתה המציאות. זה חלק ניכר מהדבר הזה. זה סקס בישראל ב-2021. כמובן ש...
זאת אומרת, אם אני מסתכל על אנתולוגיה ומנסה ללמוד משהו על הישראליות והישראלים, אנחנו תופסים את מעשה האהבה כמעשה רע, לא כמעשה טוב.
גם. תראה, יש בספר גם סיפורים כן חיוביים ומרגשים, הסיפור של אילנה כמובן, מעיין בן הגי, גם הסיפור שלי, גם הסיפור של אוריאל. אני חושבת שיש איזושהי דיכוטומיה בין שני הדברים. אבל אני בטוחה, או לפחות אני רוצה להאמין, שסקס פוזיטיבי יש במציאות יותר מאשר יש בספרות. אבל מה שמעניין זה למה הבחירה לכתוב על זה. ברגע הנתון הזה אנחנו... בתקופה שבה המיטו הולכת, התנועה הולכת וגדלה ומתרחבת, וההחלטה הספרותית לכתוב על סקס שיש בו אלימות ושיש בו גם טראומה, בחופשיות אגב, וגם הרבה פעמים בחלק מהסיפורים, האלימות היא חלק בלתי נפרד מהאירוטיקה. אני חושבת על הסיפור של אושר סניור, על הסיפור של מעיין איתן, אי אפשר להפריד בין הדברים, וזה מה שמעניין.
אני רוצה רגע להתייחס, שני הסיפורים שלכן, למשל, שתיכם מאוד חרמניות על ג'ינס, שזה איזשהו משהו שעבר כחוט השני בסיפורים שלכם. אתם מתארות את הג'ינס ואת מה שמסתתר מאחורי הג'ינס, והדרך בה הג'ינס חבק את, ולא ידעתי שג'ינס עושה מאוד כזה, אבל יש משהו אחר שגם עובר כחוט השני בסיפורים של שתיכן, ג'וליה ו אילנה, אצל שתיכן, ואולי זה משהו נשי ותסביר לי את, אילנה, הם לא רק יפים הגברים שלכם, הם גם מאוד מוצלחים וחכמים. למה הם לא יכולים להיות קצת ז'אק ברלים, כאילו קצת מטומטמים ויפים? למה הם לא יכולים להיות אבלים עם גוף מהמם?
תשמע, קודם כל, של לרגע, אני חושבת שאני יכולה להיות אימא של ג'וליה, זאת אומרת בגיל, מדובר פה על משהו בין דורי, אם ג'וליה ואני אוהבות גברים בג'ינס, ואצל ג'וליה זה רטרו, אצלי זה המקור, כלומר, אני אומרת את זה בחיוך, אבל... אני חושבת ש... אני לא יודעת, אני לא יכולה לדבר באופן כללי, אין לי את הכלים לדבר באופן כללי, אבל אני יכולה להגיד שמבחינתי כן צריך להיות, גם אני כותבת שם שהדמות שלי, כן, זאת שיצרתי שם, שאין לה שום קשר אליי כמובן,
רגע, אי אפשר, את לא תגידי לי את זה בשידור. מדוע לא תגידי את זה אצלי בשידור, אילנה? כי ברור שזאת את, אני גם אקריא למאזינות והמאזינים. ירחי הכדורגלן שלו רחשו מתחת למכנסי הג'ינס, על הג'ינס כבר דיברנו. השריר הארבע ראשי היה חיוני עדיין, הייתי קרובה להשליך ביניהן את עיניי, את כף ידי לחפון. זה מה שמתאים לכתוב עכשיו, אולי זה ספרותי מדי, ללפות, לתפוס, להחזיק את כל הגבר הזה בכף היד, לפתוח אותו אליי. כאן אילנה הסופרת מדברת, לא הגברת שיצאה לדייט בסיפור שלך.
אני עכשיו אשאל אותך שאלה, זה מחרמן?
אני מסרב לענות על השאלה הזו, אילנה.
אני חושבת שאני, אני, אילנה, צריכה יותר מאשר, קודם כל בגילי לבקש, אתה יודע, את הגבר הזה שתיארת, אז זה קצת...
אולי תפסיקי עם בגילי הזה, את בקושי בת 60.
אני בת 63, אבל גברים, גם גברים וגם נשים בגילי, אנחנו לא בדיוק, אנחנו די בנסיגה כבר, גם השמורים, הסיפור שלי עובד גם על זה מאוד, על, מצד אחד על תשוקה מאוד חזקה, אבל איזושהי הכרה, מה לרגע לא יש כל הזמן בלבול בין האם הוא מלטף אותי או האם הוא מודד לי דופק. האם הוא משתפק אליי או האם בעצם כואבת לו הפרוסטטה. יש שם את המשחק הזה כל הזמן, אבל אני דווקא רוצה להתייחס, אוקיי, אז התשובה היא ש, ואני לא ממציאה כאן שום דבר כמובן, חשיבה מקורית, יכולת לנהל שיחה, אלה דברים מאוד סקסיים. אנשים שהם נגיד מבריקים מבחינה אינטלקטואלית, הם מאוד סקסיים, לא פחות מאשר הם מורדות הטבור. זאת אומרת, הסקס הוא לא רק...
מורדות הטבור זה האיבר שלו? לשם לקחת אותי עכשיו?
אני מובילה לשם.
אוקיי.
אנחנו במורד. אבל אני רוצה דווקא להתייחס לשאלה ששאלת קודם. אני חושבת שאנחנו חיים בישראל בחברה שהיא מאוד אלימה מבחינה פוליטית ומבחינה חברתית, ואני חושבת שזה, שלא לדבר על, אתה יודע, שגבריות עדיין נתפסת כשליטה וככוחניות, ונשיות עדיין נתפסת כרגשנית וכחולשה. יש אלימות מגדרית מאוד קשה שיורדת מלמעלה למטה, ושלא לדבר על ההשפעה של פורנו, אני קוראת לזה פיקשן פורנו, כלומר מה שילדים היום רואים כפורנו הוא לא קיים במציאות, לא הגודל של עברי המין ולא המעשים שנעשים שם, שהם מעשים של ניצול ושל דיכוי ושל אלימות. אני חושבת שלכל הדברים האלה יש איזושהי השפעה, אנחנו לא בשנות ה-60 של סקס, סמים ורוק אנד רול, שאת העוללות שלהם אנחנו רואים היום, כן, כל ההטרדות המיניות של הגברים מהתקופה היא אולי בחלקן צמחו שם. אבל צריך תמיד לחזור למקור, סקס זה דבר נפלא.
צריך להזכיר שהוא נפלא. אבל אתה, ג'וליה, בניגוד למה שאילנה בורחת, וזה סיפור, וזה דמויות, וזה מן הבפנים אל החוץ, את לא מסתתרת. הסיפור של ג'וליה הוא ג'וליה. סופרת שמגיעה לאמריקה ובאה ומקריאה מהספר שלה, ספר עם שם שהיא כתבה באמת, ופוגשת גבר עם ירחיים בג'ינס.
נכון, אני לא מסתתרת, אני אולי משקרת, אבל אני לא מסתתרת.
זה אומר שישאל אותך אם זה באמת קרה או שזה בדמיון הסופרת?
איפשהו בין לבין. איפשהו בין לבין, אבל נראה לי שזה, תראה, הסיבה שבחרתי לעשות את זה ולשים את הדמות שלי בפרונט של הסיפור, היא בדיוק כדי לייצר את התחושה הזאת אצל הקורא. אם זה עושה לך יותר לדמיין שזאת ממש ממש אני, במיוחד אם זה סיפור על סקס ועל חוויה שמתוארת בצורה מפורטת כזאת, אז אני מפרגנת לקוראים את הדמות שלי באופן חד משמעי.
אבל זו החלטה ספרותית מעניינת. יכולת שזאת תהיה גילה שמגיעה לאמריקה למכור בתים?
נכון, אבל לא רציתי. אני, תראה, יש משהו, בכלל באופן, אני חושבת, נפות בקריאה, שבאיזשהו אינסטינקט אנחנו מדמיינים את הסופר, במיוחד היום, שאומר, כתיבה ממוארית היא מאוד מאוד נפוצה. הלב הולך לשם באופן טבעי, וחשבתי שבקובץ כזה, על סיפורי סקס, זה עוד יותר ילך לשם בצורה אינטואיטיבית. אז אמרתי, אני אשחק על הקלף הזה עד הסוף. אבל אני לא יכולה להתחייב בשידור חי, לומר אם מדובר
לא, באמת. לא, זה גם הרבה פחות מעניין, כי הכתיבה הספרותית שלכן איזו שעומדת בלב הדבר הזה, מילה 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 לסיום כל אחת מכן, ג'וליה, מה היית רוצה שהאנתולוגיה הזאת תביא לקוראים?
קודם כל, הנאה ספרותית גדולה, ודבר שני, שתסיר את הקללה הזאת מעל הספרות העברית, שכאילו אי אפשר לכתוב בה
זה חשוב, זה חשוב. זה חשוב עד מאוד.
זה מאוד חשוב, כי גם הסופרים והסופרות שיש בקובץ הזה, כתבו על סקס בצורה מעולה. יש כבר שנים רומנים ממש טובים שנכתבים על הנושא, שחוקרים סקס ומיניות בצורה בוטה, מעמיקה ורגישה.
וזה תמיד כיף, צריך להגיד.
אפשר להשתחרר.
כן, אפשר להשתחרר, תירגעו כולכם. אילנה?
עשו אהבה ולא מלחמה.
זה שלך?
זה מקורי, מקורי שלי.
אילנה ברנשטיין וג'וליה פרמנטו, תודה רבה לשתיכן. סקס בהוצאת 9 נשמות, 26 סיפורים של כותבים נהדרים. תודה שהייתן איתנו הבוקר.
תודה רבה.
נעבור מיד לנושא הבא שלנו. ממשלת ישראל מביעה צער על האירועים שהתרחשו בימיה הראשונים של המדינה, ומכירה בסבלן של המשפחות אשר ילדיהן היו חלק מפרשה כואבת זו. כך, 70 שנים לאחר מה שכונה פרשת ילדי תימן והבלקן, הודיעה הממשלה על סיום הפרשה מצידה לפחות, ועל פיצוי כספי כ-200,000 שקלים לכל משפחה מתלוננת. ההחלטה זכתה לביקורת רבה, דמי השתק קראו רבים לדמי הפיצוי, והפצע לא מגליד. מי שבוודאי אינן שותקות ודווקא עכשיו עולות אל הבמה עם הצגה חדשה הנוגעת בנושא הזה, הן יוצרות ההצגה יולדות, שתעלה בשבוע הבא בתיאטרון יפו. חנה וזנה גרינוולד, במאית ההצגה, בוקר טוב לך.
בוקר
אור. תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. לצידך מוריה בשארי ליפשיץ, שחקנית, יוצרת, בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב.
מוריה, אני רוצה שנתחיל ברשותך מיד עם קטע מתוך ההצגה.
I don't know. خفاين وربح ساد وامس نسر حساد لو الوفين نسعون وفشع وحدو وناكي הקטע הזה הוא לקוח מתוך 13 עמידות.
אני צריך לנשום רגע, אני צריך לנשום רגע, אני צריך לנשום, אני צריך לנשום רגע לשמוע את הקינה היפה הזאת. כן, מוריה, סליחה שהפרעתי, כן, מה שמענו?
בעצם זה, אני אספר קצת איך הקטע הזה נוצר, כי זה באמת היה במין רגע חסד בחדר חזרות, כשחנה פנתה אליי ואמרה, מוריה, תיקונני כמו אישה זקנה, וככה אני תוהה איך אישה זקנה מקוננת, ניסיתי, ופשוט ירד אליי ככה מהבורא, פתאום הקינה הזו, מתוך 13 עמידות של תפילת יום כיפור, מבית אבא, מהבית כנסת התימני, אז וזו הייתה הזעקה הזאת שככה חיברה, וזה הקטע שמחבר אותי גם לפני המונולוג האישי על העדות על המשפחה שלי, על החוויה.
על העדות. אנחנו נדבר על זה בעוד רגע. חנה, נעבור אלייך. מה ראית בראי רוחך כשהחלטת לעבוד על יולדות?
אחד הדברים שבולטים ביותר בפרשה הזאת הוא ההשתקה. וההשתקה הזאת שהיא נעשית באמצעים שונים, שחלקה באמת מוכתב מבחוץ וחלקה מופנם, וחוסר האמון כלפי האימהות האלה, שהן האימהות שלנו והסבתות שלנו. אז הדבר הראשון הזה שרציתי זה להאמין להם, ולא להאמין להשתקה ולתת לדבר הזה קול. כי ההשתקה היא בעצם גורמת לאיזושהי הפקעה, ועל הנרטיב ועל הסיפור, ומאוד רצינו להשמיע את הקולות של אנשים ולעשות את זה בדרך מסוימת. רצינו לספר את הסיפור בדרך מסוימת. הדבר הראשון הוא שאפשר להגיד על ההצגה הזאת שכל כולה היא עדות. זאת אומרת, כל הטקסטים
אבל אני רוצה, עוד לפני שנדבר על העדות, כי זה חשוב עד מאוד, וגם כמובן הדרך בה את מעצבת את הבמה כולה, אני רוצה לדבר על ההשתקה. איך אפשר לדבר במונחים של השתקה, כאשר מדינת ישראל כבר מביעה צער?
זה לא ממש הבעת צער, זה לא ממש לקיחת אחריות. א', זה לא נעשה בתאום עם האנשים, זה גם הפקיע רק חלק מהאנשים בתוך הסיפור הזה. אף אחד לא ביקש כסף, ביקשו הכרה. ביקשו הכרה, ביקשו לפתוח את התיקים האלה, ביקשו לפתוח קברים, לא ביקשו כסף. וביקשו ללמד את הסיפור הזה במערכת הלימוד. זה הדבר שביקשו. ובעיניי זה הצעה פוגענית.
עצם זה, אני חושב שאני מסכים איתך, עצם זה שהדביקו לזה תג מחיר. אם תג המחיר היה מגיע בשלב מאוחר יותר, אבל קודם ההכרזה על הצער, אולי זה גם היה נתפס אחרת, ובוודאי לא ביר.
זה לא רק הכרזה במיל, זה לא רק הכרזה, זה מעשים, אותו מעשים. חלק מהאנשים האלה כבר מתו, והילדים שלהם ממשיכים לשאת ולבקש את האמת הזאת, שאף פעם לא נעשתה.
מה את אומרת, חנה, לאלה שאומרים, ויש רבים, כן? היו ועדות חקירה, כמה היו? היו שלישייה, נכון? ועדות חקירה כבר. וגם נכתבו ספרים, ויש חוקרים שטוענים בלעת, הם אומרים לך, בלי לומר לך, חנה, אל תאמיני לעדויות.
אני אומרת שאני מסתכלת על האנשים האלה שבאו להפגנות, המבוגרות האלה שבאו ולא הולכות להפגנות בדרך כלל, אני מסתכלת להם בעיניים ואני מאמינה להם, זה מה שאני אומרת.
נדבר עוד רגע על מעשה התיאטרון שאת עושה, אבל אני רוצה לחזור, אני רוצה בבקשה לחזור אל הסיפור האישי שלך, מוריה. לא האישי שלך, אלא המשפחתי שלך, וזו הסבתא בעצם, שאת מביאה אל הבמה אותה ממש.
נכון, נכון. בחדר חזרות רחלי סעיד, הדרמטורגית שלנו, מביאה לנו רשימה של שמות של אימהות וילדים, ואנחנו מתוך הארכיון, ואנחנו עוברות שם שם וקוראות אותו, ופתאום בין השמות מופיע שרה בישארי, שביתה ידידה, נלקחה ממנה מחנה העולים עין שמר, ואני קוראת ואני אומרת, זאת סבתא שלי, וזה היה עד אותו רגע בכלל לא חשבתי לעסוק בסיפור האישי, ומאותו רגע פשוט נפתח הפצע, ואני חוזרת הביתה, שואלת, חוקרת, וככה, וזה מה שהבאנו ככה לבמה.
מה הסיפור שאת ידעת עליו? האם זה עבר בשיח המשפחתי בכלל, או כמו שאנחנו מכירות ומכירים בטראומות גדולות, בכלל לא דיברו על זה?
סבתא בכתה המון, ודובר בזה, אבל מאוד 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 בהתנצלות, כאילו מאוד מאוד כן זה הושתק, וכשניסיתי לפתוח את זה, אבא שלי אמר, לא צריך, אני אומרת את זה בהצגה, דבר לשונך טוב, כשאני אומרת לו, מי לקח את ידידה, מי לקח אותה, והוא אומר לי, דבר, מוריה, מספיק, די, דבר לשונך טוב, דבר לשונך. המקום הזה, הנאיבי, התמים, ההשתקה הזאת, איך ההשתקה הממסדית מגיעה ככה לאדם הפרטי, לאבא שלי, והוא בעצמו משתיק אותי ומשתיק את עצמו, ואז גם אני, כשאני נכנסת לחדר חזרות, אז לפני כמה שנים, ועדיין הצנזורה הרי השתיקה את התקשורת ולא נתנה לדבר על
הפרטה. רגע, אנחנו לא שומעים אותך, חנה? רצית לומר משהו?
הלו?
חנה, האם את איתנו?
לא, אני כאן.
אוקיי, שמענו אותך מדברת, אולי היה איזושהי בעיות בקו. כן, מוריה, בבקשה.
אנחנו נכנסות לחדר חזרות, ולפני כמה שנים, ואז עדיין הצנזורה השתיקה את הפרשה, ולא אפשרה לתקשורת לדבר אותה החוצה, וכשאני מספרת לאנשים על מה אני עושה בחזרות, אז מסתכלים עליי, מה את רצינית? במין גיחוך, ואני בעצמי, ואני מוצאת עצמי, רגע, אתה יודע, המקום הזה של הבושה שכל כך נטמעה עמוק, החוסר אמון שאולי, אתה יודע, שהפכו אותנו, את האימהות שלנו, את הסבתות, את כולם, להוזים, אז...
וגם את, וגם את אומרת, וסלחי לי על השפה, וסלחו לי כולכם, גם את אומרת, תדחפו את ה-200,000 שקלים שלכם?
כן, כן, אני מרגישה שהנזק עדיין קיים, אני רואה, מסתכלת לאבא שלי בעיניים, ואני רואה איש שלא מוכן להכיר בזה, שממסד מסוגל לעשות את הדבר, הוא עדיין כאילו... הוא כל כך, כן, הדבר קרה, אנחנו יודעים, יש לנו הוכחה, קיבלנו צו גיוס הביתה על שם ידידה, והמספר תעודת זהות שלה עוקב את המספר של אבא שלי, זה מופיע שם, זה כאן, זה חי, זה אין, זה, ואני מרגישה שכן, זה לטייח לחלוטין, זה טיוח על גבי טיוח, והגיע הזמן, הרי יש חיסיון עד 2066,
אז שזה עניין החיסיון לא ברור לגמרי, תמיד שאומרים חיסיון, אתה צריך מיד לומר, אוקיי, משהו כאן כנראה לא עובד בסדר. אני רוצה לעבור אלייך, חנה, ברשותך, על הבמה שלך, אנחנו רואים שלוש נשים בבגדי יולדות, ופתאום בעת הלידה המתקרבת, היולדת שואלת, איפה הילד? ואני רוצה לשאול על מהות התיאטרון שלך, התיאטרון הדוקומנטרי הזה, וראינו את זה גם ביצירות אחרות שלך, בפרחה ושם יפה למשל. מה זה הסוגה, מה זו הסוגה התיאטרלית הזאת?
זה סוגה שיש לה זיקה עמוקה לחיים, שמתחקה אחריהם, שרוצה לדובב את השתיקות, שמחפשת את החומרים שלה בארכיונים, בשירה, בפרוזה, ולאו דווקא בדרמה המקובלת.
וגם במידה רבה אתן פותחות ונפתחות.
מחויבת לצדק חברתי, שרוצה לספר סיפור של קבוצות מוחלשות, שרוצה לתת קול, שרוצה להשמיע את המוזיקה, להיכנס לחרכים. בעצם אני יכולה לספר שביולדות, מה שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים את ההצגה בפואם היולדות של איריס אליה כהן, המשוררת, שמספרת על חוויית הלידה שלה, שזאת העדות הראשונה. ואחרי הקרב הגדול, שגם מדומה שם לגבעת התחמושת, אחרי הקרב הגדול של הלידה, וכולנו יודעות מה זה, כמה דבר כואב זה ללדת, היא מושיטה ידיים קדימה ושואלת, רגע, איפה התינוקת? ומשם אנחנו קופצים לעדויות של אמהות, שבאמת רחלי סעיד, שהיא הייתה דרמטורגית מעמותת אמרם, שחלק מהפעילים, עזרו לנו למצוא ולדייק את העדויות, ואנחנו קופצים לעדות של אישה, שגם כן נסעה במטוס והגיעה לכאן, ואחות לקחה ממנה את התינוקת, ומאז היא לא ראתה אותה. אז התיאטרון הזה אומר, האישה הזאת שהסתכלו עליה כמו אל משוגעת והוזה, ולא יכלה להשמיע את הקול שלה, או שנלקח ממנה התינוק, כי היא לא נחשבה לקשירה, הייתה בעלת כוח מסוים, ואנחנו היום רוצים על הבמה לרקוע לרקוע ולהשמיע את הקול שלה.
אולי, אולי זו גם הסיבה שבגינה קהלים רבים, רבים, רבים באים אל האנסמבל שלכם, כי אולי הם מקבלים בו דברים שהם לא מקבלים בתיאטרון הרפרטוארי הרגיל. מילה אחת לסיום, אני פשוט חייב לסיים. מוריה, חשוב עבורך שהקהל ידע את שמה של סבתא שלך, ידע את הסיפור שלה?
הסיפור של סבתא שלי זה הסיפור של סבתות רבות. שבאמת, כמו שחנה אמרה, חלקן בחיים וחלקן לא. חשוב לי שיכירו בסיפור העוול שנעשה כאן לכלל המשפחות.
תודה רבה לשתיכן, חנה וזנה גרינוולד, מוריה בשארי ליפשיץ. תודה שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה.
תודה. This song is like a rain cloud that keeps circling overhead. And there it comes around again. And it's only love with a little bit of rain. And I hope to see you again.
שנת המגפה פגעה רבות בעולם התרבות, אנחנו משוחחות ומשוחחים על כך יום אחר יום אצלנו בתוכנית, אבל נדמה שדווקא מיוצרי המוסיקה יוציא הדברים מעניינים שנולדו דווקא בגלל הסגר. ככה האלבום החדש של ניק קייב, קרנג', אלבום בהפתעה, ממנו אנחנו שומעים עכשיו את שיר הנושא. לא ידענו שהאלבום הזה יגיע אלינו. קייב עבד עליו במשך שבועות עם שותפו וורן אליס, וגם הוא, כמו שהכרנו בקודמים, כולו עצב וגעגוע לבן שלו ארתור, שנהרג מנפילה מצוק. אבל ההזנה לאלבום החדש הזה מגלה שאולי, אולי, לראשונה יש בו גם נחמה, אולי אפילו תקווה. נמצא איתנו עכשיו דוד פרץ, הוא מלחין ומנהל קבוצת הפייסבוק עם השם הכי מצחיק שיש. גם אני הייתי בהופעה של ניק קייב ומאז. שלום דוד.
אהלן, בוקר טוב.
תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר. כל מה שאני רוצה עכשיו זה להמאם את האורות, לקחת וויסקי ולשמוע את ניק קייב.
כן, זה אלבום נהדר. אני חושב שלתקופה הזאת הוא גם בהחלט מתאים. אני רוצה רק להגיד שהאלבום הוא, שמעתם מה שמעתם עכשיו, שיר הנושא, הוא מאפיין, אבל הוא לא כל המאפיינים. כי יש בו גם הרבה הרבה רבדים אחרים. זה אלבום מאוד מאוד פרוע מצד אחד, מאוד מאוד מוזר מצד שני. זה לא אלבום סטנדרטי של ניק קייב, וגם מרגישים שיש בו איזושהי התקדמות מאוד מאוד משמעותית מהטרילוגיה של האלבומים הקודמים, שעסקה ממש בצורה כזו או אחרת בחיים ובמוות, ובעיקר במוות של בנו. ועם האלבום הקודם שהוציא, גוסטין, היה אלבום ממש כמעט ללא תופים, כמין הרהור פנימי. האלבום הזה גם קצת מסתכל החוצה, אל העולם שבחוץ, אל השנה שהייתה לנו, שנת הטבח. כמו שהוא קורא לזה.
שנת הטבח, כן, כי זה שם האלבום, כן? קרנג'.
כן, כן.
אתה מזהה את קורונה באלבום?
כן, אבל לא ברמת הסקופים החדשותיים, אלא ברמת מה זה עושה לאנשים שהם מסביב, איך העולם הזה מגיב. אגב, לא רק הקורונה, הוא גם, יש שם את הסיפור של ג'ורג' פלויד מבלאק ליינס מאטר, זאת אומרת, הוא מזהה את העולם כמקום עם פצעים גדולים ופתוחים, והקורונה כמו איזשהו, הייתי אומר, כמעט האלבום מתחיל עם שיר שנקרא The Hand of God, זאת אומרת היד האלוהית, שזה די מעניין בהקשר של ניק קייב, כי מי שמכיר את ניק קייב משנות ה-90 וה-80, הוא היה גם אז מאוד מאוד, נקרא לזה, חי בעולם של גותיקה כזאת, של דמויות מפלצתיות והרבה הרבה אימה ופחד, אבל אז היה פחד של מישהו בין 20-30, שאתה יודע שזה כזה תחושה של אוקיי, לא טוב לי, אז מפחיד, וזה היה מוצלח, לא תבין. אבל פה יש לפחד הזה ולאימה הזאת יש דמויות ספציפיות, יש לזה, זה לא משהו מדומיין, זה לא עולם גותי שאתה בורח אליו.
אבל מה זה עושה לך כמאזין כאשר אתה רואה אתה רואה את פניו של ארתור כשקייב בוכה עליו.
תראה, זה קשה. אני חושב שגם הסיבה שהקמת את הקבוצה הייתה שכל מי שהיה בהופעה, לפחות מי שהיה סביב בהופעה, לא יודע לגבי כל 10,000 מי שהיו שם, אבל יצא עם תחושה שהוא חווה חוויה מאוד מאוד עמוקה, והייתי אומר על הגבול של החוויה הנומינוזית, הדתית, מין תחושה של יראה אל מול הדבר הזה שחווית, איזה משהו קדוש כמעט, והתחושה שלה שלאן הולכים מכאן. והאלבום הזה, אני חושב שהוא קצת מציע אפשרות מעניינת מאוד לשאלה לאן הולכים מכאן, וההליכה היא לא אלא נשגב יותר, אלא אנושי יותר, וזה היופי של האלבום הזה, כי הוא, קודם כל צריך לומר שהוא לא בדיוק אלבום של כל שיר עומד בפני עצמו, יש תחושה שכל האלבום זה מין שיר אחד שמתמזג אחד לתוך השני, זאת אומרת, אותם נושאים חוזרים, יש בכל אלבום ענן גשם שמשוטט מעליו, וכל הזמן נמצא שם, אבל יש תחושה גם שהוא מסתכל על המציאות בלבן של העיניים, נקרא לזה, ואומר לה, תראו, אני יודע, זאת הייתה שנה קשוחה לאללה. זאת הייתה שנה שבה כל מה שהכרנו התעדה, נעלם, השתנה, כל העולם בכלל נמצא במקום אחר. אנחנו כאלה סטגלנים שאנחנו כבר לא שמים לב לזה, שאנחנו חיים בזום והכל. אבל בגדול ניקב אומר, אבל עדיין, יש מתחת לכל הדבר הזה איזה מנוע אנושי מאוד מאוד עמוק, שגם חווה, גם מרגיש, ולא פחות חשוב מכך, יש לו גם תקווה לייצר
נושם מחדש. במידה רבה מה שאתה אומר עכשיו מתחבר לי בזיכרון לדברים שאמר לי אבי נשר כאן בתוכנית לפני מספר ימים, כאשר הוא דיבר גם על הטראומה האישית שלו וגם על טראומת קורונה, והוא אומר השנה הזו, והוא אמר השנה הזו לימדה אותי שצריך להתמודד עם הדברים ואולי תמיד יש תקווה. אבל מה דעתך דווקא בראי האלבום הזה החדש של ניק קייב על יוצרים? אתה דיברת על להסתכל על הלבן של העיניים, על היוצרים שיוצרים את הרגע עכשיו. אתה לא רוצה שהם ינשמו רגע, ייקחו זמן, ייקחו פרספקטיבה, ורק אז יאמרו את מה שיש להם להגיד?
תראה, במובן הזה, אני אגיד את זה ככה, דווקא מהצד שלי כיוצר. אני, הקורונה התחילה אצלי בתחושה שכל העולם שלי הזדעזע, אז האלבום שהוצאתי כמעט בדיוק לפי שנה נקרא גיטרות ווירוסים אחרים, והסיבה שקראתי לו ככה הייתה שתחושה שלי הייתה שאני לא יכול להגיד את זה במינים, כי כרגע לא ברור לי מה עובר עליי, לא מבין את החוויה הזאת, אבל כן ידעתי מה אני מרגיש, וזו הייתה נקודה חשובה. ואני חושב שגם במובן הזה קייב הולך אל המקום הזה של הרגשות, הוא לא מדבר על קורונה ישירות, הוא לא מדבר ישירות על Black Lives Matter, זה הכל סימבולי שם, אבל זה כן נמצא שם בתוך המילים. אם אתה שואל את עצמי את עצמך מה בסופו של דבר הדבר שנמצא בבסיס של האלבום הזה, זה איזושהי תנועה, יש באחד השירים אומר מאוד יפה, הוא אומר, השיגעון שלך והשיגעון שלי יוצרים ביחד איזושהי שפיות. ואני חושב שהעולם הזה של, אתה יודע, אנחנו הרי כולנו חיים בתוך המשפחה, בתוך האבות, בתוך שגרת החיים הרגילה שלנו, ומצד שני, כל הדבר הזה ברקע, אז אני חושב שאצל קייב, הערעור, הוא לא הערעור להגיד דבר משהו קונקרטי על הקונורון, זה לא השורה התחתית, זה לא, אלא רק מה אני חושב ומה אני חש בעולם שהולך להשתנה והשתגע כל כך. ואני חושב שזה מעניין שהבאת את הדוגמה של אבי נשר, כי החוויה המשותפת של שניהם, של האובדן המאוד מאוד גדול הפרטי, ביחד כן. לאובדן הציבורי, היא מעניינת ומרתקת. אני חושב שהעובדה ששניהם מגיעים בסופו של דבר, אני חושב שזה אלבום שמאוד מרים, ויש בו המון תקווה, ואם אתה שומע אותו עד סופו, ובחלט שווה שמוע אותו עד סופו, אז אתה מרגיש איזו הסתגחות, יש איזה קטרטיס מסוים, שמביא אותך מהמקום הכי קשה, גם אל המקום שאולי הוא לא הבוקר שאחרי, אנחנו עדיין לא שם, אבל
בוודאי,
כן נותן לך איזו תחושה של דרך לשם.
הדרך עוד ארוכה. אני יכול להאזין לך לעד, ובוודאי לניק קייב, אלבום חדש לניק קייב, האזינו לו. דוד פרץ, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.